לפעמים, והן רבות מאוד גם מתנגדים מאוד זה לזה, עסקנו בעבר קצת, כשדברנו על בנות ציון, שיש התנגשויות לא מעטות בין הדמיון לבין השכן, הן בכל זאת חיזיון אחד, סוף סוף נפש האדם אחת, וסוף סוף אנחנו צריכים לחשוב איך עוצרים שיתוף פעולה בין הדמיון לבין השכן. הצד הרוחני הפנימי שבאדם מתחיל את פעולתו החיונית של הרעיון בהתחלתו בדמיון, ואחר כך הדבר הולך ומתבקר עד שהוא מתעלה בפעולו זה עצמו עד למרום השכל, ונמצא שאין השכל אלא הפרי המבוקר שגרעינו התחיל להיות צומח בדמיון. כלומר, הרבה פעמים התפתחויות רוחניות או אפילו מחשבות רוחניות, מטרות, שאיפות, מתחילות באיזשהו דמיון. דמיון זאת אומרת, זה לא מתחיל מאיזשהו מחשבה מסודרת שנשענת על הפקת לקחים מהמציאות, על משהו שראינו בעולם המוחשי, על מהלך רציונלי, אלא יש לפעמים דברים, דמיון. למשל, יש לאדם דמיון, איזה מין ציור מאוד סכמטי, מאוד כללי, על איזה מידה טובה. כן, אתה רוצה להיות במידה טובה מסוימת, אתה עוד לא יודע מה זה בכלל. אבל המידה הזאת קוסמת לו, להיות איש קודש. יש לו איזה דמיון, הוא לא יודע מה זה בכלל אומר להיות איש קודש, מה המשמעות של זה בחיים. אבל זה מלהיב את רוחו. ההתלהבות הראשונית, הדבר הראשוני הזה, זה לא שכל. זה דמיון. תדמית מסוימת, איזה השערה נפשית נקרא לזה כך. ברמב״ם ככה הוא קורא לזה, הכוח המשער, שיש השערה כזאת. וזה עצמו כבר יותר איזה מומנטום נפשי, כמו שאומר כאן. זה משהו, תהליך חיוני, הוא לא טוב חיוני, הוא לא חיוני. אלא שכמובן זה בוסרי. וגם שזה בוסרי, צריך תהליך של ביקור, הבקרה, בתהליך של הבשלה, הדבר הוא מבוקר, הוא מגודל. הדברים יותר בבוררים, מה בדיוק המטרה, מה זה אומר להיות קדוש, מה הסדר, מה הליכה, תפרט את הדברים. כמו שזה נכון בעבודת העמידות ועבודת קדמות הרוחנית, גם בעניינים רוחניים בכלל. הדמיון הוא מצת ראשוני, אורות הקודש, יש ביטוי כזה, הרב כותב, שהשכל הוא תלמיד של הדמיון, ככה הוא קורא, ביטוי כזה. הדמיון הוא כאילו כמו המזנק, יש לו, הוא מתלהב. השכל אחר כך בא בעקבותיו, שזה חלום, חזון, כן, רואים, אדם של חזון, דמיון. אחר כך צריך לפרט את זה, אבל השכל במובן הזה הוא בא בעקבות, כן, השכל אינו אלא פרי מבוקר שגרעינו התחיל להיות צומח בדמיון. על כן התורה השלמה של בקשת האמת, כשאנחנו רוצים לחיות חיים של תורה שלמה, תורת אמת, זה לא לוותר על אף כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לא לעקור את הדמיון מציאותו והשפעתו לגמרי, אלא כי אם נמצוא את התאמתו אל השכל שבקרבו, לנסות לראות איך יוצרים מערכת יחסים בריאה בין חלומות לבין רציונליות, בין השערות כלליות שמרוממות את הנפש לבין דרך חיים מסודרת. כשזה מתחבר יפה לשכל, הוא משפרו ומנעימו יותר, ויוצר רוח, מסעת נפש, איזושהי רוממות שמרוממת את החיים, מוציא יותר את כל המרות יותר גנוזים שבעומק השכל לגלוי, זה יותר גורם לשכל להתאמץ, לעבוד קשה, לחפש. החזון הוא רחוק, הדמיון הוא סכמטי, השכל צריך לעבוד קשה, וזה טוב לשכל, השכל ככה יוצא לפועל. שלמותה של ההתאמה הזאת היא מתראה בגילויים היותר שלמים שברוח האדם. כשאנחנו רואים גילויים שלמים, זאת אומרת הופעות אנושיות מאוד מרשימות, הן בדרך כלל הופעות אנושיות שבהן יש חיבור בין מעוף, חזון, חלום, דחף נפשי, לבין יכולת שכלית, מסודרת, רציונלית. הדמויות הגדולות, המנהיגים הגדולים, הסופרים הגדולים, המדענים הדגולים, הם אנשים שהיה להם שילוב מאוד 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 שלם, מאוד מאוד יפה, בין הדמיון, החזון, לבין השכל. וכמובן, הצד היותר עליון זה גילוח הקודש והנבואה. יותר מכל אחר, המופת האנושי הגדול ביותר זה הנביא. ונביא זה ודאי שיתוף פעולה מאוד מאוד מרשים בין דמיון לשכל. כן, בנבואה בהם הכל הולך ממקור השלמות המקפת, הלוקחת את הרעיון מהעולם הכולל כל, המתגלה על ידי האור של השלמות האלוקית, המופיעה על החוזים המוארים באור האלוקי. כן, בנבואה יש בעצם משהו מאוד שלם, כי יש פה הערה אלוקית, המקור האלוקי הוא ודאי מקור מאוד שלם ומאוד מקיף. הנבואה היא באה מרעיונות שבאים מעולם הכולל, מהמבט הכללי האלוקי, בוודאי כשהנביא מתנבא. כיוון שהוא עכשיו מביא אלינו מבט עליון אלוקי, בוודאי ששם יש הרמוניה מאוד מאוד גדולה בין הדמיון לבין השכל, בין המשל לבין הנמשל, בין החוויה הנפשית לבין הבירורים. לכן, אנחנו, כשאנחנו לומדים תנ"ך, רוצים לדעת שבתוך התנ"ך יש שיתוף פעולה מאוד מאוד גבוה בין דמיון לבין שכל. לכן, אף שהפשט של המקרא יוכל פעמים רבות להיות לבוש דמיוני לרעיון פנימי, שהוא הרבה יותר מבוקר ומתעלה עליו, בכל מקום לא תהיה ביניהם סתירה, כי מתאמה גמורה פנימית. פשט המקרא הוא יכול להיות לפעמים פשט, מה שאתה קורא, אבל יכול להיות גם דמיון. דמיון זאת אומרת, משל, סיפור שבא להסתיר איזה רעיון אחר. הוא בא ליצור איזה תמונה מאוד יפה, מאוד מרשימה. הדמיון, המשל הוא, משל למה הדבר דומה? זה דמיון, כן? אני רוצה, למה מביאים משל? כי לפעמים יש איזה רעיון שאם אני אגיד לך אותו כפי שהוא, הוא לא יהיה באותה עוצמה, באותה תחושה נפשית. הבנת את הרעיון, כן? הייתי אומר, חשוב שדברי תורה יהיו זמינים בדעתו של אדם. כן, זה ודאי דבר נכון. אבל אם אני אומר למישהו, משתמש בדימוי של שומר, מאבטח, שצריך שהאקדח יהיה בשליפה מהירה, אם קורה משהו שמיד הוא יהיה, אז דמיון מאוד חי, מאוד מבין מיד, מעורר את הרגשות, מעורר את תשומת הלב, את כמה זה חיוני, למה זה חשוב, ככה צריך להיות בדברי תורה. ועכשיו, הדמיון פה הוסיף איזה רווח מוסף, זה שעשיתי משל והדמיה, זה הוסיף משהו למידע. כן, יש פה איזה משהו שכלי שתמון. יש איזה רעיון מבוקר, מתעלה, אבל הדרך להביע אותו, הדרך הדמיונית, יש לה יתרונות. ואין פה סתירה. אין סתירה בין לפי זה לבין הרעיון השכלי לבין הפסוק. כן? נכון שזה לא פשט הפסוק, אבל אני יכול להשתמש בפשט הזה, לראות אותו כמשל. לרעיון, ואז כן, זה בסדר גמור. כשם שבעולם הרוחני הגבורה הרוחנית מתגלה בתכלית שלמותה על ידי מה שסוללת את דרכה ומה שהיא מסירה מפני המעצורים הקשים המחשיכים את תורה, כן, בעולם הרוחני גם צריך להיות גיבורים, לא רק מול אויבים צריך גבורה, אלא גם בעולם הרוח אנחנו צריכים להיות גיבורים. למשל, להסיר מעצורים קשים. יש כל מיני מעצורים, כל מיני מכשולות. אנחנו צריכים להסיר. למשל, מעצורים בעולם הרוח זה מוקשי טעות של דעות מתות שמחשיכות את טיפת השכל. כן, יש כל מיני טעויות במחשבה, טעויות בדעת, נטיות גסות של רצון בהמי שמשפילות מעבטות את הרצון הקדוש של הטוב העליון הגנוז בפנימותה של הנשמה. כן, ועל ידי, כן, הכוח הפנימי, התאור העדין, הקדוש בקדושה העליונה, איך הוא יוצא מן הכוח אל הפועל? על ידי הניצחון שמנצח את העומדים נגדו. אז כל התקדמות רוחנית היא מלווה בגבורה. צריך להסיר את הטעויות של המחשבות, את הטעויות של נטיות הגסות, כל מיני דברים נמוכים, ועל ידי הגבורה עולים למעלה, במעלה יותר העליונה מאותה מדרגה שיכול לעמוד עליה, למעלה את הדרכו נשאר אצלו לפניו. בלי כוח הגבורה, אם לא היינו סוללים את הדרך, לא מסירים מהקשים, אנחנו לא נגיע רחוק. אדם שהוא גיבור בדרכו הרוחנית יגיע למדרגות הרבה יותר גבוהות. אז כל זה הגבורה הרוחנית, אותו דבר גם הגבורה הצבאית. הגבורה הצבאית פה והגבורה הרוחנית מאוד מאוד מקבילות זה לזה. לכן הפסוק שהוא משל, למשל טוב, העיבוד המעשי של אויבי השם. כמו שבעולם הרוחני אנחנו צריכים להסיר מכשולים, כך גם בעולם הפיזי צריכים להסיר את אויבי השם, צוררי הטוב והצדק. לא לוותר להם, לא להיכנע בפניהם, אלא להסיר אותם. כמו שאדם לא נכנע לפני היצר הרע, לפני טעויות מחשבתיות, אותו דבר, לא להיכנע. זה דבר שמאתר את הגבורה המעשית, והתרה תכשיטית, אחרי זה תכשיט. החרב במובן הזה זה דבר מאוד יפה. אדם יודע בעזרת החרב ולהסיר מעקשים לפני הקדוש ברוך הוא. כן, אז לכן זה הוד, הוד והדר של הגיבור. לא רק ההכרח לבד מחפה על פעולת חרב הזאת, זה לא איזה הכרח בעל יגונה. כי אם עילוי אנושי זה התקדמות, זה הליכה קדימה. להסיר אויבים, להסיר מפרים, זאת התקדמות. על כן הרעיון של גבורת תורה שנמשלה בחגירת חרב, לאבד את המעקבים הרוחנים ולתגבור את האור של האמת והצדק, חקוק בנמשל הפנימי, זה הנמשל, כל מה שאורך הקודש מקלפת את האור שבגבורה, אז הנמשל פה, שהנמשל זה להסיר מעקבים הקשים בפני האור האמת והצדק, זה מותאם, זה בדיוק מתאים למשל, לרעיון המעשי של ההצדקה, לתת חרב, לתת לחרב את זכות התכשיט. ושכך היא המידה של התאמת המחשבה, משפלות המדרגה הדמיונית, יש התאמה גבוהה מאוד בין הציור הדמיוני, המשל, לבין הנמשל. משל ונמשל הם דברים שצריכים להיות מאוד 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 מקבילים, מאוד דומים, ולכן בחז"ל, רואים שהמהר"ל כשהוא מתעסק במשלים של חז"ל, אז הוא מדקדק בפרטים הכי קטנים, אין דבר סתם. וכנ"ל בתנ"ך, כשעוסקים בספר משלי או בספר משלים אחרים, יש משמעות לכל הפרטים, שאמורה להיות התאמה מאוד מאוד גבוהה בין המשל לבין הנמשל. כן, כמו שאומר, צריכת התאמה בין השפלות המדרגה הדמיונית, המשל, לבין עילוי המידה השכלית היותר עליונה. במובן הזה, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. זאת אומרת, ככל שאתה הולך לאמת שכלית יותר גבוהה, זה לא אמור לסלף בכלל את הפשט. כותב הגאון מווינה, שתמיד, כך הוא כותב, הפשט, איך אתה לומד פשט, פסוק, תמיד זה יתאים לפרשנות של הסוד. כך הוא כותב. יש לנו פשט, רמז, דרש וסוד. אז נראה לנו טוב, או פשט או סוד, זה כאילו שני הקצוות, אומר לא, לעולם, אם אתה תלמד את הפשט כמו שצריך, זה תמיד יהיה בסוף מתואם בדיוק, זאת אומרת, מוביל אותך לפירושים הכי סודיים, ויהיה תמיד תיאום ביניהם, כך אומר הגאון, גם כאן. אין מקרה יותר מדי פשוטו. וזה שיש לך דרשות מאוד עמוקות ורעיונות מאוד עמוקים שאתה מוצא בפסוק הזה, תדע לך, זה אמור בסוף להתאים להסברה הפשטנית של הפסוק. צריכה להיות התאמה ביניהם. זה לא אמור, לשבש את ההבנה הפשוטה. אפילו אם יתעלו הדורות, המבט הפנימי תופס את המקום היותר חשוב בסדרות החברה היותר רחבות, גם אם אנשים יהיו להם דרשות והבנות מאוד עמוקות, מכל מקום לעולם, נמצא גם מהדמיון היותר נמוך את זכות קיומו ברכו. תמיד הרובד הפשוט של ההבנה הפשוטה, הציורית, כמו שילד קורא את הפסוק הזה, חגור גר חרבך, אתה מכיר לילד את הפסוק הזה, אז הוא רואה איזה חייל שם חרב והוא מלא גיבור, שרירים וזה. צריך לדעת שזה הרובד הפשוט הזה מתאים לרבדים הכי עילוניים ורוחניים שתמונים בפסוק הזה. אין מקרא יוצא מדי פשוטו לעולם.
למה עכשיו, לפני שהסברנו, למה אחרי בתכשיט בעצם?
זה עוזרת לנו לפנות, לפלס דרך ולהתקדם. כן, זה עוזר להתקדם, קדימה.
למה תכשיט?
זה נקרא תכשיט, דבר שעוזר להתקדם. זה דבר יפה. זה נקרא תכשיט. תכשיט זה כאילו דבר משובח. דבר שעוזר לנו להתקדם, כן.
וגם כאן שבשעון הסבר נקרא תכשיט בפשוטו, זה כאילו להפך כזה, לא? שאנחנו נקרא...
כן, אמר כפשוטו שחרב חרב זה תכשיט, שיטת רבי אליעזר, רבי אליעזר שובר במשנה שחרב זה תכשיט של הגבר. תכשיט יהיה טוב, כפשוטו, אז יש לו פסוק בתהילים. אמר רב כהנא כלבינא בר תמנעשרה, הייתי בן 18, מה הוא עשה בגיל 18? הווה גמירנא לכולי תלמודא, למדתי את כל הש"ס, ולא הווה ידענא, לא ידעתי את הכלל הזה. למדתי את כל הש"ס, שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, הגשת. מזל שעכשיו למדתי את זה מרב יוסף. כי רב כהנא הוא זה ששאל את רב יוסף, למר בר דרבינא, ומר בר דרבינא ענה לרב כהנא את התשובה. אומר רב כהנא, ידעתי את כל הש"ס ואת הכלל הזה לא ידעתי. מה יקרה, שמלן, מה אתה רוצה להגיד לנו בזה? שיש עוד משהו שאפשר שצריך ללמוד בחיים, ואת זה אנחנו יודעים שתמיד יש מה ללמוד. ליגמר איניש ועדר ליסבה. זאת אומרת, שקודם כל תדע את הכל, אחר כך יהיה לך שאלות. עם שאלות תשאל, ואז לאט לאט אתה תעמיק ותגיע לכל מיני כללים. אז היה לו שאלה, שהפסוק הזה נאמר בדברי תורה, ואז הוא קיבל תשובה. אומרים שהשלב הראשון הוא צבירת הידיעות, בגיל 18 הוא כבר ידע הכל, ואחר כך, מה עושים אחר כך? מתחילים להעמיק, להקשות, לברר, לעיין. התכונות החומריות והרוחניות תמיד הולכות תמיד בהתאמה בהתפתחותן. כמו שיש קורלציה בין הפשט לבין הסוד, יש התאמה בין הגוף לבין הנפש, לבין השכל, ויש התאמה מדויקת בין ההתפתחות הביולוגית והפיזיולוגית של הילד לבין העולם השכלי והנפשי שלו. זה מתואם. זה לא סתם שבגיל מסוים הוא מסוגל יכולות פיזיות מסוימות והיכולות הנפשיות שלו והרוחניות שלו, זה תמיד יש תיאום ביניהם. זה תמיד בהתאמה בהתפתחותם. הערכים נלמדים על כן זה מזה, אפשר להקיש מדבר לדבר מפני סוד האחדות שהולך וחורה את כל המציאות, המציאות מאוחדת. ומה שנכון בנקודה אחת, אז אתה תראה אותו בכל מיני צדדים של אותו עניין. כן, יש אחדות בין הנפש לגוף. על כן כל מה שיש באחד מחלקי יש גם דוגמתו בכולה. אלא שהם משתנים זה מזה על פי חילוקי המצב שביניהם. כמובן, זה גוף, זה נפש, זה רוח, אז זה עולם אחר. אבל במובן הזה שיש התאמה, זה נכון. החומריות והרוחניות הן באות יחד תחת ההקפה הכללית של המציאות. וכל מה שמתגלה באחת, מתגלה בשנייה. אלא בניקוי הכוונה עם הפער של השינוי, שיש חילוק ביניהם כמובן, חילוק המהותים, מהויות שונות, זה רוח, זה חומר, יש כמובן חילוק ביניהם. אבל כשנעמוד, נעמיד ערך נגד ערך, ילמד זה מזה באופן יותר טוב. אפשר ללמוד הרבה דברים על ידי הקבלה בין העולם הגופני לעולם הרוחני. אפשר ללמוד המון המון דברים חשובים מאוד. השכלול החומרי צריך שיגמר בשלמות עצמו בגידול האדם, ורק אז כשסכום המניות החומריות, ההתפתחות החומרית, וכוחותיהן כבר ערוכות וגמורות, יבוא התור הנכון להוסיף פרי חיים. בין 18 לחופה. למה דווקא צריך בין 18 לחופה? למה לא לפני כן? כי לפני כן הגוף עדיין מתקדם. עד גיל 18 הגוף גדל. עוד לא הגיע הזמן להביא חיים חדשים. קודם כל תגמור את הופעת החיים שלך. כשאתה ברמה הפיזיולוגית סיימת, שההתפתחות הפיזית שלך פחות או יותר הסתיימה בגיל 18, עכשיו הזמן לעלות כיתה להביא חיים אחרים. אז בין 18 תביא עוד חיים. אותו דבר, כמו שזה נכון ברמה הפיזית, אותו דבר ברוחניות. גם באדם המעלה ראוי שיאסף הרכוש הרוחני כולו. עד גיל 18 אוספים, כן, זה כמו גדילה, שיהיה ידיעה זיכרונית, לזכור הרבה דברים, מבוסס על כל מה שהוא נלמד על פי זכירה וקבלה, זה כולה תלמודה. ורק אחרי העושר הסיכומי יש לך הרבה ידיעות במידה כללית ראויה, אז ראויה היא הפריה. אז תפרה חידושים, קושיות, תירוצים, דברים חדשים. לגמרי, נשוודר לסבר, עד גיל 18 התפתחות פיזית, אחר כך להוביל ילדים, עד אז לאסוף ידיעות, אחר כך להתחיל בגיל 18, הולכים לישיבה גבוהה, מתחילים ללמוד בעיון, סברות, חידושים, עד אז עושים ידיעות בתורה. כן, למסבר אחר המגמר. אז תבוא ברכת החידוש, גם אם בכל מעדנה, אז חידוש כזה גם הוא חידוש הרבה יותר שלם, יותר אמיתי, הוא עם בריאות ובהירות, כי החידושים אז הם נשענים על ידיעות, לא על השערות. הסימן יותר יפה שלו, במה שידע מחדש, הרוחף בשמי שמיים, שרנות יותר רוחנים ופרעים, אדם יש לו רעיונות, מאוד מקוריים והפריה, אבל הוא יודע כל הזמן שיש לו בסיס. הבסיס הפשוט, הפשטי, הבנה יותר פשוטה וברורה, זה היסוד שעליו נבנה הכל. אז זה לא העולם של חידושים מנותק. רב חיים מבריסק אמר שמי שמחדש חידושים ולא יודע את כל השף בטוח טועה בחידוש שלו, נכון, משפט כזה בשמו. צריך לדעת לפני שמחדשים חידושים. אפשר להגיד סברות, אבל באמת לפרוט ולרבות, לייצר יצירות אמיתיות, צריך, כי לפעמים אתה אומר איזה חידוש, אבל הוא נסתר ממקומות אחרים, אז הוא לא שלם, הוא לא מבורר. אז לכן אנחנו קודם כל מתחילים בבסיס הפשוט. כל מה שהוא עליון ונשגב הוא מובן יפה וברור כשהפשט הוא ברור. הדברים העליונים הם יפים דווקא כשהפשט ברור, כשהידיעות הראשונות מושכלות בפשטיותן הבריאה. אמנם עלייה גדולה היא לאדם ההבנה, ההבנה שלקראת הפשט והכרתו החודרת. איך כל משהו יותר רוחני מהפשטיות, הכל הוא צומח יפה כשהפשטיות מתבררת יפה, כשהמדרגה יותר נמוכה, הקרקע הרוחנית אינה נשבטת מתחת מעמד הרגליים. אז יותר יפה בניין רוחני שנשען על פשט. על זה צריך העמקה גדולה, להבין את כל העניינים הרוחניים העליוניים, לא רק מה שהם עומדים כל אחד לפני עצמו, שהרוחניות, היסודות הרוחניים עומדים לבד, כי אם גם כמו שהם קשורים זה בזה, מתחילת צמיחתם עד הפרעתם יותר גדולה. ואת המדרגה יותר גבוהה, זה כמו שאמרנו שאתה את כל החידושים מוצא בפשט של הדברים. הגאון מווילנה בסוף ימיו, הזכרנו אותו היום. אני אזכיר אותו עוד פעם. הגאון מווילנה בסוף ימיו, מה שהוא היה עושה, הוא היה לומד רק חומש. רק למד חומש כל הזמן, בסוף ימיו, והוא היה מראה איך שבכל החומש, סתם שאתה קורא את הפסוקים, כל השעת וכל החידושים וכל ניסטר, הכל כתוב בפנים. עכשיו, הכל בעצם כתוב בפשט. זה מה שהוא היה עושה. זאת לחזור תמיד לזה שבתוך הדברים היסודיים הראשונים, הכל תמון. הכל נמצא שם. ועד רבה, הדבר, ההופעה שלמה של תורה, זה שאתה רואה שהכל צומח משם. הרעיונות היותר גדולים, צריך לדעת, הרעיונות הכי הכי רוחניים נמצאים בחומש עם רשי. מי שלומד חומש עם רשי באמת, טוב, אז שם נמצאים הסודות, היסודות הכי גדולים באמונה נמצאים פשוט בחומש עם רשי, לא צריך יותר מזה. תמיד אני רואה, זה יפה לראות, השיחות של הרבי מלובביץ', יש לו שיחות פרשת שבוע. אותם הייתי קורא את זה, זה טוב, זה מאוד מעניין. אז הוא תמיד מתחיל מזה, יש לו רשי, הוא מדקדק ברשי. הוא מגיע ליסודות, ברוך נירות והכל, הכל מתחיל ברשי. המהר"ל בגורריה גם, יש המון המון יסודות רוחניים מאוד עמוקים, שהמהר"ל מגיע אליהם, והכל מצד איך שהוא קורא חומש עם רשי. איך שאתה חוזר מהפשט לחזרה, או משניות, מהמשניות אפשר לראות בתוך משניות המון פעמים יסודות של אחרונים. חקירות מאוד חשובות, הגדרות מאוד מאוד חשובות שהאחרונים הגדירו, בעצם עולות מהמשנה, כתובות בתוך המשנה בסופו של דבר. אז תמיד צריך לחבר את תהליך הצמיחה מהקומה התחתונה למעלה, באגד, קשר מלא חיים, הכל קשור, אגד של אמת וקיום. בראשית הלימוד של האדם לא יכול לבוא מגע זו, בחור ילד קטן לא יכול להתחיל עם זה, אי אפשר. על כן לא יכול להשיג את האות והזור שבפשטות ואת השפע הגדול של החיים שהוא משפיע. הוא לא יודע, אתה לא יכול, עכשיו לומד חומש בכיתה ג' הוא לא, אתה לא יכול, הוא לא יכול עכשיו ללמוד את כל הסודות וכל הרעיונות העליונים. אבל תן לו תקומת הפשט, יבוא יום וזה יביא לו הרבה ברכה. לינק מריניש ועדר נסבר. הסברה שבאחרית תחכימו לדעת מה רעננה ויפה היא הגמירה הפשוטה. מה שהוא למד זה צורה פשוטה בהתחלה. עד שתביאהו לידי ההכרה העליונה שאין מקרה על שזה פשוטו. זאת אומרת, אז עכשיו הרב מסביר שאין מקרה על שזה פשוטו, זה משל מצוין לאישיותו של רב כהנה. הוא למד, 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 עכשיו יש לו חידושים, ואז הוא אומר, רגע, אבל בעצם כל החידושים שאני מחדש, זה הכל חוזר, הכל מתחיל מהפשט. אז אני, רב כהנה קיים בנפשו, בעצמו, מקרה יוצא די פשוטו. זאת אומרת שכל מה שלמדתי עד היום, הוא בסיס לכל החידושים שאני מחדש בעתיד.
מתי אנחנו אומרים שדבר הוא משל ומתי לא? לדוגמה, כשכתוב יד השם היד במקנך, ודאי זה משל. אבל כשהמלאכים באים לאברהם, או כל...
זה מחלוקות. זה לא שזה לא מחלוקות. רמב"ם ורמב"ם. האם כשהנביאים באו, המלאכים באו, זה היה המלאכים שהגיעו, או שזה היה נבואה? אברהם ראה בנבואה מלאכים שמגיעים. אבל לא הגיעו באמת מלאכים. קודם כל זה מחלוקות, ויש בזה הבדלים בין חכמי השכל לחכמי הקבלה. למשל יד השם, אפילו דוגמה שבית היד השם, גם זה מחלוקת. אתה עכשיו הזכרת את דעת הרמב״ם, שכתוב יד השם בתנ״ך, הכוונה משל. אבל לפי המקובלים, יד השם, לא, יש דבר, יש ישות רוחנית, שנקראת יד השם. יש איזה כוח רוחני כזה שקוראים ליד השם. והוא פועל. אז זה לא משל לפעילות. באמת יש דבר כזה שנקרא יד, יד השם. כן, אבל זה לא משל לפעילות האלוקית. יש דבר כזה. ספציפי שקוראים לו יד. כי לפי, אם אני אומר זה משל, אז יכולתי להגיד יד, יכולתי להגיד גם משהו אחר. היד פה זה רק משל, זה רק דוגמה. יכולתי להגיד, לא יודע, ויעש השם. לפי מה שאמורים, לא, זה בכוונה, כתוב יד, כי יש איבר רוחני, יש איברים רוחניים בשמיים.
כמו שמקום היד שלנו, זה משל היד הזאת.
גם נכון. גם זה, נכון. כמה אתה רואה את היד שלנו כהמשך. יש בזה הבדלים גדולים בין חכמי הסוד לחכמי השכל. להגדיר הגדרה פרורה, יהיו בזה הבדלים בין פרשנים לבין חכמים, לא יודע אם יש הגדרה חד משמעית. יש ויכוחים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אמר רבי ירמיה, אמר רבי אלעזר, שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מצליח להם. שנאמר, היות והזכרנו את הפסוק הזה בתהילים ממהי, והדרכה הצלח. כן, אז כתוב, חגו חרבך על ירך, מה זה חרב? לחדד זה את זה. וזה מביא הדר והצלחה. אל תקריא והדרכה אלא וחידדך. ולא עוד אלא שעולים מגדולה, שנאמר במשך הפסוק, צלח רחב, יכול אפילו שלא לשמה, שכל מה שמחדדים זה רק בשביל שלט מכות, לראות מי יותר חזק, מי יותר חכם, אתה לא אומר, על דבר אמת. אז הכל דורש את הפסוק, שוב דרשה, שחילוד הדעות בבית המדרש, כשהוא נסע לשם שמיים, אז הקדוש ברוך הוא יוצר הצלחה. היפה עם הטוב יזדמן שיהיה סופר זה את זה. לפעמים יפה וטוב, שזה שני דברים מאוד נחמדים, לפעמים שני, גם היפה וגם הטוב לא מסתדרים. דברים מאוד טובים אבל הם לא יפים, יש דברים יפים שהם לא טובים. עד שימצא משהו יפה ואינו טוב, משהו טוב ואינו יפה. כן, יש הרבה דוגמאות לזה, נכון? לפעמים עוזר מאוד למישהו, אבל העזרה הכי גדולה שאתה נותן לו זה משהו מאוד מאוד לא יפה. ואתה עוזר לו מאוד. נכלה נראה מכוער מאוד מה שאתה עושה לו, אבל אתה עוזר לו מאוד בחיים. ויש להפך שאתה מאוד מייפה דבר, מקשט אותו, וזה בכלל לא טוב, זה עושה רק נזקים. מה? כמו המציאות החומרית, כך במציאות הרוחנית. הטוב שבשכל, נקודת הטוב, זו הנקודת האיחוד, זה האמת שלו. והיפה זה החידוד. אז לפעמים יש דבר שהוא מאוד אמיתי, אבל אין לו ברק, אין פה פלפל, הוא לא יפה. אבל הוא תירוץ אמיתי, יש קושייה עם תירוץ שהוא תירוץ אמיתי, מה זה לפעמים תירוץ אמיתי, לפעמים צריך לשנות גרסה. וזאת האמת. אבל זה לא יפה, זה לא טוב שימי את הגרסה. אז זה לא מחודד. זה לא מפולפל. יש טוב ויש יפה. לא מתנגדים, לפעמים זה לא מתחבר. במקום שהיפה עם הטוב הוא מאוחד, שיש שיתוף פעולה, אז באמת כל אחד מחזק את כוח חברו מצד עצמיות כפילות הטוב. אם לא יגרע הערך על ידי סיבות של קלקול שהיפה יוכל לסובב, אם היפה הוא לא מקלקל את הטוב, לפני משהו יחסית עניין חיצוני, היופי הוא יחסית חיצוני לטוב, זה יכול לפעמים לגרום מסך הדעת מהטוב הפנימי והעצמי, אבל אם היפה הוא לא מקלקל את הטוב ולא מסך את הדעת, אז זה יכול להביא דברים יפים. היופי הרוחני כשהוא מחובר אל הטוב שבו אל האמת הוא יותר חלק מהאמת עצמה, עד שהאמת הפנימית מתברכת על ידו, זה תורם לאמת, זה תורם לברכה של האמת. לפעמים רבות על ידי הטיסה יותר מהירה ורחוקה, על ידי איזה פלפול מחודד ורחוק, על ידי נראה מאוד מאוד פלפול, מאוד מרמדים כזה, מרשים מאוד, אבל לפעמים דווקא הוא עוזר לברר את האמת היותר בטוחה וקרואה. אחרי כל הפלפול בסוף יוצא שיש פה עמקה מאוד מאוד טובה בפשט, באמת של הדבר מצד עצמו. אז הפלפול רק עזר להעמיק עוד יותר כמה האמת הפשוטה, הבטוחה והקרובה. ולפעמים הפשטות הנמוכה לא יכלה להגיע לשם. המצאי יותר טוב שהטיסה המחשבתית שמתרחבת מתדרת ביופי שיש ברכבותיה החמודות לא תצא מחוג האמת. כלומר להבטח שהפלפולים והעושר המחשבתי והחידודים הם לא חורגים מגבולות האמת, הביטחון הכי טוב זה חברותה, ההתחברות של שני כוחות רוחניים. זה שהפלפולים נעשים בחברותה, יש תכתובת, יש תקשורת בנושאים חידודים ופלפולים, זה הביטחון הכי טוב לזה שאנחנו לא חורגים מהאמת. לכן אנחנו רואים שגדולי ישראל, אם לא היה להם חברות, אז הם היו מתכתבים הרבה. היה איזה רב, נגיד רב באיזה קהילה, אין לו חברות השם, כל אחד, כולם עסוקים בעניין שלהם, הוא כל היום יושב לבד, לא מת, אז מה הוא יעשה? הם היו כותבים, כל אחד לשני, פלפולים שלהם, ורוצים תכתובת, ככה זה מברר אותה. כן. אף על פי שהמעופה הרעיונית מתגברת על ידי הכפלת ההוראה השכלית, אז לכאורה נראה שאתה רק הגזם זה עוד יותר בחידוד, כי ככה היה פה בן אדם אחד שמחדד, עכשיו פה שניים שמחדדים, אז רק הגדלת את החידודים, אבל דווקא ממה שיש לכל אחד תודה שקפה מיוחד, יש הבדלים כמובן בין אנשים, זה עצמו שומר את גבולו של חברו שלא הלך מחוג האמת הפנימית. כל אחד מחדד, על מצד שני הוא גם מאזן את השני, ואז זה תורם לזה שלא חורגים מגבולות האמת. ואז היופי והטוב מתחברים, וזה אנחנו רוצים שההדר של הגבורה הרוחנית, היו היופי המסודר ומשובט ברעיונות מרהיבים את הנפש ביופי הברק של חידודם, ההדר הזה יש בו הצלחה פנימית, זאת אומרת זה רק מצליח גם, הקדוש ברוך הוא מצליח להם הכוונה, שיש גם, הם מכוונים בסופו של דבר לאמת. כן, הצלחה מהמקור האלוקי שחותמו אמת. לא יאמר האדם שדרישת האמת טובה דווקא רעיונות נמוכים. אל תגיד טוב, אני רוצה להיות אמיתי, אז אני נגד פלפולים וחידודים וחידושים ודרשות. זה לא נכון. אם תגיד רעיונות נמוכים שאין להם אור וחיים של שמחה והרחבה הדעת. זה נכון, הרבה מן האמת, יש גם כן נצור משהו פשוט, ודאי שזה נכון שיש הרבה אמת בדברים הפשוטים. הלב האוהב את האמת מרגיש את האופי הגדול שיש לו פשטות היותר קלה וקצרה, ודאי נכון. מכל מקום אין לקחת, אסור להתנקר, להתעלם מהעובדה, שיש מילוי חיים שנמצא בצעות מרחוק, יש אמיתות גדולות, דברים מאוד טובים, מאוד אמיתיים, שנבנים במחשבה ובהלכה, דווקא אלה פלפולים מאוד מאוד רחוקים, וחידודים וקושיות, ודווקא משם לפעמים יוצאים יסודות מאוד עקרוניים, בהבנת ההלכה על בוריה, או בעיקרי אמונה. המערכה של הגיונות מלאים חידוד שהם באים במשקל ראוי מתגלה בהן אמת גדולה, מקושטת בגוונים מהירים ומרהיבים שהצלחה האלוקית הרחולית בנזה שמה. ולא עוד אלא שעולים לגדולה, שנאמר צלח ורחב, התכונה של הזרחת מאור האמת מתוך הסביחה האהבה של הרכבת כמה דעות וניגודים. זה שיש תסבוכת בהתחלה, יש דעות, ניגודים. וזהו התוכן של החריפות והחרידות והחידוד האמיתי. זה בסוף דבר, אדם שמסוגל לבוא במסע ומתן וחידודים וזה וזה ולברר ביושר מתוך ויכוח, זה יוצר בו תכונות שמביאות אותו בסופו של דבר להיות גדול. מה זה גדול? מסביר הרב, זה מייסד יסוד הגדולה של הנהגה ציבורית. היכולת להניג ציבור בסופו של דבר היא תלויה ביכולת להתחדד בהמון דעות, להקשיב לדעות שונות ולהתפלפל איתם. אז זה שאדם מתרגל להתפלפל בהמון דעות ומכשיר את היכולת הציבורית שלו בסוף. למה? כי מה זה הנהגת ציבור? זה לרכז דעות שונות בודדות ומנוגדות זו מזו שמפוזרות בכללות הציבור. הנהג ציבור אתה צריך להיות ערני, מסוגל להתמודד עם המון דעות שונות ומשונות, ואיך להביא את כולם לידי מערכה גדולה ומסודרת של אמת. בסוף צריך להנהיג, צריך לברר שזה מתאים לחיים, שזה טוב, אמת גדולה וארוכה. אז לכן דווקא אם לומדים הרבה עיון והרבה קוראים ספרים של פלפולים ורואים כל מיני ראיות מפה ומשם, גם דרשות, ספרי דרוש וספרי אחרונים, ולומדים הרבה הרבה שעס וזה, זה עצמו מכשיר את הגדלות, היכולת של אדם בסבר להיות מנהיג. הוא שומע סברות, הוא יודע לדון איתם, לחדד אותם, ואיך בסופו של דבר מבין כולם יוצרים מערכה גדולה. זו ראויה לתלמידי חכמים שהולכים במהלך ההרכבה השכלית. מי שמסוגל ליצור מורכבות עולה למעלה על פי המגמה של האמת העשירה בגווניה, על כן הם עולים לגדולה. טוב, נראה לי שאנחנו זה לא נספיק. עכשיו הוא עובר לדבר על הכוונו, שזה לא יהיה לשמה ולא יגיס דעתו, ושזוכים לאמיתתה של תורה, והמשך של אותה דרשה. בהמשך זה גם מדבר בכלל על שיתוף פעולה בין תלמידי חכמים, חשיבות של שיתוף פעולה. טוב, בהצלחה.